פרק מספר 3 של העונה החדשה שלנו, הפודקאסט של הייפר. היום אנחנו מדברים על RFA, שבא לנו ממש ממש תכף. מה קורה, ולד?
מעולה. ועל BCAA.
כן.
שתמיד חשוב.
לא, זה לא עד. היה לנו יום שישי אירוע ממש מגניב. היה לנו את הפתיחה החגיגית של בלנד. עשינו גם אימון מתחרים כזה ממש מגניב, שהחרבה של הייפר גם. עשו אותו, עשינו אימון מהתוכנית של לג'
וריאציה של האימון, קצת שינינו אותו.
אני הייתי...
יש קצת על מגניב.
אני הייתי פנסיונר ולא עשיתי את האימון, אבל איך היה לעשות האימון?
האמת שהיה פצצה, אני ממש נהייתי מזה ש... כי יש מין... זה לא הייתה תחרות, אבל זה כן הרגיש את עצמו תחרות.
אחרי מלא זמן, קהל, מוזיקה,
מנחה. והרבה אנשים, ו... אין, זה ממש...
היה נראה.
זה נתן לי את הרע להתאמן, כאילו, לחזור להתאמן ולהתחרות לגמרי.
היה נראה, היה נראה כיף.
נראה
לי שדברים האלה עכשיו, גם RFA החדש, נראה לי יחזיר את הרעב שנאבד בשנה וחצי האחרונה.
גם כצופים, כאילו פתאום יש לכם, גם כשאתה בקהל, עכשיו זה לא עכשיו לראות את התחרות ביוטיוב, איזה קרוספיט גיימס, זה באמת לבוא ולראות את התחרות, זה ייתן מוטיבציה, וגם לחבר'ה שמתחרים, כאילו זה גם לפותח תיאבון לשנה הבאה ובכללי לשנה
הקרובה. כן, היה את כל הקטע עכשיו עם RFA, שבהתחלה לא יודעים אם הוא יקרה. ואז קבעו אותו, ואמור להיות בארנה בירושלים, למרות אירוע גדול והכל. ואז המארגנים ראו שאין התעניינות כמו שנים קודמות, מבחינת קהל, מבחינת זה, ולארגן אירוע בסדר גודל כזה, אם הרבה קהל לא מגיע, זה פשוט, זה הפסדים מטורפים, כי אם לא יבוא כמעט קהל, אז זה חתיכת אופרציה, לקחת אולם בסדר גודל כזה והכל, ואז הם קצת נלחצו, לקחו צעד אחורה, ואז הם סוג של... התפשרו כזה על אירוע טיפה יותר רגוע, שאנחנו עוד מעט נדבר על איפה הוא אמור להיות, אני מקווה שאפשר להגיד, אבל
נרמוז. אבל אני, כן, אני חושב ש... אני חושב שזה בסוף, אנשים היו צריכים סוג של לראות איזשהו אירוע, גדול, קטן, כי שנה הבאה נגיד עם השנה, זה יצא כמו שזה יהיה מספיק מסודר, גם זה קטן יותר, שנה הבאה זה שוב פעם יהיה מפוצץ באנשים, בנרשמים, כי זה פשוט כן, זה מין טרנזישן כזה, שנת קורונה, מעבר, אנשים עוד לא, כן להתחרות, לא להתחרות.
אז זהו, אז זה בדיוק הכי, זה מה שבאתי להגיד, שבגלל שלא היה שנה וחצי כלום, ואנשים עמדו את הרעב, אז כזה, אנשים קצת שכחו בשביל מה הם עושים את זה. ועכשיו שהם יראו את ה-RFA שוב, יראו את התחרות, יראו את הגיימס כמו שצריך, אז... הרעב הזה יחזור.
כאילו, אני הרגש את זה בכל מה שקשור לליווי אישי, כאילו, במהלך השנה, אז זה היה כזה, כל החבר שמתחרים כזה, כן, כן, להתחרות זה, להתכונן לשנה הבאה, יש קורונה, יש מלא זמן להתאמן. ואז כזה, תשמע, אני קצת, כאילו, אני כוח את רסטרים וברפיס, בוא נעשה משהו טיפה יותר רגוע, בוא נעשה קצת בדי בילדינג, בוא קצת נרוץ בכיף.
אז עכשיו זה יחזור, נראה.
בדיוק, ואז כאילו, אנשים היה קשה לצאת מזה, כי הם סוג של לא הרגישו של למה אני עושה את זה, והנה, הרפי בא בשביל לראות למה אנחנו עושים את זה, כי זה כיף. פשוט תחרויות זה מדהים, וזה מענה.
וביום שישי, הסיבה שעשינו את הדבר הזה, מעבר לעשות אימון ראווה כזה מגניב בשביל האירוע, ושגם הקהל ייהנה, אני חושב שלמתחרים, במיוחד החבר'ה שעושים את זה בפעם הראשונה, או אחת הפעמים הראשונות, זה מרכיב כל כך משמעותי, שאנשים לא מבינים עד כמה. הקטע הזה של להתרגל ללחץ הזה, לזה ששופטים אותך, לזה שלא הכל הולך בדיוק מושלם כמו שאתה רגיל, כי במיוחד אחרי... רגע, אנחנו רגילים גם ככה לאופן ולקווליפיירס שאנחנו עושים, ואתה מתחיל מתי שבא לך, ואתה מסדר את כל הציוד
והכל.
במיוחד אחרי שנה וחצי שהכל היה באונליין, ממש כולנו התרגלנו לזה שאתה כאילו עושה הכל בדיוק בתנאים שלך, במתח שאתה רגיל, ואתה מתחיל מתי שאתה רוצה, ואתה מתחיים כמה שאתה רוצה, וזה כל כך לא ככה בתחרות. כאילו, כל כך הרבה דברים מתפקששים והולכים בדרך שאתה לא רגיל, ואם אתה לא רגיל לזה, זה מוסיף מלא לחץ, זה מוסיף מלא עצבים. אתה מתרגש מזה, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה. אז פה בא הקטע של הניסיון, אז זה גם מה שניסינו להעביר הלאה לחבר'ה שעשו בעצם את האימון. ונראה לי גם הרגשת את זה, לא? כאילו, אתה הולך למתח שהוא לא בדיוק שלך,
כאילו אני, לא שאני לא רוצה להגיד שאני רגיל לזה כי עשיתי מלא RFA, אבל זה ככה, אין לך זמן להתחמם, אתה כמעט אף פעם ב-RFA או בתחרות שאתה נכנס, אף פעם אתה לא נכנס כאילו חם, מוכן, טווחי תנועה פתוחים, זה תמיד זה כזה קצת יותר חפוז, ואולי אין מוט או אין מתח, אז אתה לא מתרגל שום דבר על המתח, אבל באימון שלך צ'סטובר, אז אתה נכנס כזה חם...
תמיד, פעם ראשונה שאתה נוגע במתח זה על הרחבה.
על הרחבה, ואז יש לך הרבה, כאילו, זה אחד, שתיים, יש לך שופטים, שלוש, יש לך פשוט את הסביבה, שלא יודע, מישהו נכנס לך ללין, זרק תמות, מצלמות, ועכשיו מפריע לך, וזה קורה, ובהתחלה...
הצלם עובר מאחורה ותוקע לך את החבל. כל מיני שטויות, כל הזמן.
כן, אני, האמת שבאימון אני סיימתי דאבל אנדרס, ועזרתי את החבל, והוא עף על דרוקר שעמד מולי, אז אני מתנצל. בפומבי אני מתנצל, זה לא בכוונה, ראיתי את זה אחרי זה בסטורי.
ממש, קטע ממש בולט נגיד בזה, זה הקטע הזה שיש איזושהי הרמה כבדה. אז בכל תחרות, גם ב-RFA, גם ב-Regionals, קוראים לך בערך 10 דקות לפני תחילת המקצה. זאת אומרת ש-10 דקות מהרמה האחרונה שאתה בחימום, עד שאתה מרים על הרחבה, 10 דקות אתה עומד כמו חציל ולא זז.
כן.
ופעם ראשונה זה שוק מטורף. אני זוכר שפעם ראשונה שהדבר הזה היה לי, דווקא לא היה ב-RFA, כי ב-RFA לא היה איזה הרמה כבדה, ב-RFA הראשון שלי.
ב-2017 היה ב-RFA סנייץ', נכון? סנייץ'.
זהו, אבל לי בפעם הראשונה שזה קרה, זה היה ב-Regionals בדנמרק.
אוקיי.
והיה לנו כקבוצה, היה לנו RM1 סנייץ'. ושם הם בכלל, אתה יודע, הם עומדים בזמנים בקטע דפוק. אז הם קראו לנו איזה 20 דקות לפני. 20 דקות, לא עשינו כלום. עמדנו והיה גם קר. ואז אתה בא ל-RM1 סנייץ'. כאילו, ואתה שם 95 קילו על המוט, כאילו, הרמה הראשונה, וואו, כאילו, זה הזוי, זה הזוי. כאילו, אתה בא קר לגמרי.
כן. אבל זה היה שאנחנו בישראל, אז אפשר, במיוחד בקיץ, אפשר קצת לזוז ואתה תהיה בסדר, אבל כן.
אז יש כל מיני טריקים כאלה, אז בגלל זה גם ביום שישי היה בעצם, היה את החלק הראשון, ובחלק השני זה היה הרמה כבדה של קומפלקס של סנאץ'. אז היה לי חשוב להדגיש לכולם, שמרגע שסיימתם, אסור לגעת במוט. כי רציתי שהם כאילו יתרגלו לזה, ושזה 5-7 דקות לא יגעו במוט בכלל.
כן.
אז כל מיני דברים קטנים כאלה הם חשובים. בגלל זה גם, אנחנו שבוע לפני ה-RFA, בדיוק היום סגרנו את זה, אנחנו קובעים בעצם אירוע הכנה. אימון
כן,
הכנה,
נעשה מין,
סימולציה.
זה קמפ, אבל כן, זה יהיה איזשהו אירוע שאנחנו נעשה ממש כמו ה-RFA. אנחנו פונים בכללי גם לחבר'ה שלנו שעושים תוכנית, וגם אנשים שאולי לא עושים תוכנית של הייפר, אבל הם אולי זו תחרות ראשונה שלהם, אולי זו תחרות שנייה, ואין להם הרבה ניסיון תחרותי. והם לחוצים של איך זה יעבוד, מה עושים, איך להתכונן, מה לאכול יום לפני, איך להגיע, מתי להגיע, מה להביא איתם. אז היה לנו חשוב, אנחנו רוצים לתת קצת מהידע שלנו, באמת לרכז את זה ביום אחד, לעשות כזה כמה הרצאות על איך, למה, כמה, להתאמן על הדרך, לתת לאנשים קצת תחושה של איך זה הולך להיות, כשהם יגיעו לרפי בתחושת ביטחון. כן, תמיד גם כשאתה מתרגל משהו לפני, אז אתה מגיע הרבה יותר בטוח ונותן ביצועים הרבה יותר טובים.
כן.
וזה יהיה פתוח לקהל הרחב, מי שרוצה להצטרף לזה, אנחנו...
אז מן הסתם אנחנו נפרסם לגבי הדבר הזה, אבל הדבר הזה הוא כל כך קריטי, גם באמת מבחינת הלחץ. איזשהו רמז קטן, זה גם הולך להיות בדיוק במקום שתחרות יהיה. אז מי שיבין מזה, שיבין.
אבל כמה דברים קטנים מבחינת כל החבר שמשתתפים בערפי, השבוע שלפני ה-RFA, כאילו בשבוע של ה-RFA, לי אני זוכר את התחרויות הראשונות שלי, הייתי מתאמן פי 2 יותר קשה מהרגיל, כי כאילו הייתי כזה, אני צריך לבוא מוכן, וזה פשוט טיפ לכולם, וזה לא הזמן. שבוע לפני תחרות זה זמן לחדד דברים קצת, לזוז, להרגיש שאתה כן זז, שאתה בתוך זה, אבל מבחינת נפח, האימונים צריכים להיות שעה במועדון והביתה, אתה כאילו 60 דקות בשעון, וזהו, אתה לא נמרח, אתה לא כלום, אתה צריך להיות מה זה נקי בראש כזה.
זהו, זה בדיוק הניסיון הזה, לדבר הזה קוראים טייפר, כלומר ששבוע לפני עושים מורדת עומס, וזה משהו שדרך אגב עושים בכל ספורט, בווייטליפטינג נגיד זה מאוד מאוד בולט, מורדים נפחים בצורה דרסטית, בעצם לתת לגוף להתאושש ולבוא חד ולבוא בריא ולבוא רעב, גם מנטלית. והדבר הזה ממש כאילו, פשוט אני אומר בווייטליפטינג, כי יורדים שם לדקויות כאילו כן. של איזה אחוזים וכמה משקל להרים בדיוק, ומתי להתחיל את הטייפר. כאילו ממש דברים, תורה שלמה. וגם בקרוספיט, נגיד מאט פרייזר מדבר על זה המון, על החשיבות של טייפר והדברים האלה, הוא ממש לקח את הצעד קדימה ברמת מקצועיות, בגלל שהוא בא מספורט אולימפי.
אז הוא רגיל לזה.
אז הוא מבחינת, הוא ממש היה מתנהל בצורה שלא היו רגילים אליה בעולם הקרוספיט, מבחינת עונות ומתי לנוח, מתי כל הדברים האלה. אז אנחנו נדבר גם על הדברים האלה, כמה הם חשובים. אז זה יקרה בראשון
לשביעי. זה בשני, זה יום שישי
לפני... שני לשביעי. מן הסתם יהיה, אנחנו נעשה פרסומים על זה וזה, אבל בכל זאת שתדעו שאנחנו מכינים את הדבר הזה.
אבל זה מעניין מה שדרקת עכשיו על פרייזר. כאילו היום זה מרגיש לי כזה, זה לא חדש. יש לנו אוף סיזן, וכשחבר'ה שמתחרים מתאמנים, אז יש תקופות, יש שונות, יש דרך להתכונן לתחרויות. אבל כן, כשאני התחלתי, אתה התחלת, אז פשוט היינו עושים קרוספיט. מה, כבד, קל, זה מה שעושים, ולא, לא חושבים על זה, ועד כמה זה כאילו השתנה מאז.
אני פשוט חושב שבמשך הרבה זמן, לא הייתה הפרדה בין מה זה קרוספיט עממי למה זה קרוספיט תחרותי. עכשיו, בעולם של קרוספיט עממי, כולנו יודעים, כל הרעיון של קרוספיט זה להיות בכושר, זה להיות מוכן לכל דבר, זה לא משנה מתי, אתה מוכן, אתה בכושר, אתה בן אדם שמוכן לכל אתגר, ואתה לא עושה חיתום, ואתה לא עושה מסה, אתה פשוט בן אדם בכושר, כמו שאמור להיות לדעתי, כמו שאנחנו חושבים שזה צריך להיות, וזה מה שיפה בקרוספיט. ובגלל זה, כאילו, אתה, במחשבה הזאת, אתה כל השנה בשיא הכושר. כאילו, זו המחשבה. אבל כספורטאי תחרותי זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי מנטלית, וזה בלתי אפשרי פיזית.
גם פיזית, כן, אתה עובר, אתה מעמיס על עצמך כל כך הרבה, אתה לא יכול כל השנה רק להוסיף ולהוסיף ולהוסיף. צריך לדעת להוריד. אגב, מפודקאסט של TTT, של אבן פייקן, לא מזמן, הוא דיבר על כמה ויטמין D נגיד חשוב לזה. זאת אומרת, שאנשים שחשופים לויטמין D, אפילו היו שמים בברית המועצות לשעבר מנורות UV, ואז הם צריכים לעשות הורדת עומסים, כאילו, חצי מהזמן מה שהם היו צריכים לעשות לפני. זאת אומרת, אתה חשוף לשמש יותר, כנראה שתצטרך פחות פעמים במהלך השנה לעשות איזושהי הורדת עומסים, או משהו קטן, צור השמש, כאילו, באמת, זה עוזר.
מגניב. יש לנו לא מעט ספורטאים שעושים השנה את ה...
את ה-RFA?
כאילו, מהחבר'ה של הייפר.
ומה שמגיעים שזה מאוד מגוון, כי כאילו ישנו נטע ועומר שהם מתחרים שם כזה, הולכים להילחם שם על מקומות ראשונים ולתת בראש, ומצד שני יש חבר'ה שהם קצת יותר כזה עממיים בקטגוריית ה-RX, שוואו, תחרות ראשונה שלהם, הם עוד לא יודעים בכלל איפה הם מוקמים בלידרבורד ועל מה הם הולכים להילחם, אבל יודעים שהם הולכים לעשות תחרות בלייב.
כן.
וזה מגניב.
הרבה אנשים שואלים בעצם מה הערך המוסף בעצם של התוכנית שלנו, ואני חושב שזה אחד הדברים העיקריים. העובדה שנגיד באירוע כזה, אני ואתה נהיה שם מאחורי הקלעים כל הזמן איתם, טיפים, לחלם אותם.
זו הסיבה לזה שאנחנו לא משתתפים בתחרות. לא כי אנחנו עצלנים ולא נתנו בראש בקואליפייר. כי אנחנו צריכים להיות מספור... אבל לא, אבל זה באמת ככה. אנחנו ראינו שיהיו אנשים ב-RFA וידענו ש... אני ניסיתי את זה פעם אחת ב-2017, להיות גם כאילו מאמן של יחסית הרבה אנשים בתחרות וגם להתחרות. וזה היה שיט שואו אחד גדול, אני כאילו, אני לא יודעת איפה אני, אני לא יודעת איפה הם, אני לא חם, כאילו זה היה ברגן, אז אני השנה מלכתחילה ידעתי שאני אלך לכיוון של, אני אהיה שם עם הספורטאים ומחמם אותם.
אז העובדה שיש לכם, בלי לעוף על עצמנו או משהו, אבל כנראה שאין הרבה אנשים שיש להם יותר ניסיון וידע מבחינה הזאת, שיכולים להיות עם הספורטאים, לחמם אותם, מה לאכול, להרגיע אותם, לתת להם דרייב, לא משנה מה, אז אנחנו נהיה שם בשביל הדבר הזה.
אבל גם לכל מי שלא איתנו בתוכנית, כאילו, תראו ש... אצל כולם יהיה איזשהו מלווה, נכון? תמיד יש מלווה של מועדון, מאמן, אז צריך פשוט, אני חושב שצריך לתאם ציפיות לפני זה, כאילו, וגם אם אתם המאמן, או יכול לתפוך, אתם הספורטאים, ולדבר על זה שזה חשוב לכם, כי כאילו אין כמו גם המאמן שלך הוא לא התחרה אף פעם וגם הוא לא הכי, לא יודע, מקצוען בקרוספיט עם סנאץ' של 120 קילו אבל מישהו שהוא שנייה לא בתחרות
סוג של מטפל בך
בדיוק, שהוא יכול שנייה ללכת להסתכל מתי אתה נכנס לרשום לעצמו את הלוח זמנים ולהוריד ממך כספורטאי את הכאב ראש הזה זה מדהים, זה כאילו אז תנצלו את זה, תעמו קצת ציפיות עם המאמנים שלכם וזה זה מוסיף המון לתחרות זה, אתה בא להתחרות אז במקום
להתעסק אתה בא לתחרות ואתה רוצה ליהנות מהחוויה גם. אז בין המקצים אתה הולך ואתה רוצה לראות מקצים אחרים, ואתה מסתובב בין הקהל וזה, וזה כאילו... שוב, ומי שבא לחוויה זה אחלה.
כן, כן.
ומי שבא להתחרות, כאילו זה דבילי. כאילו, סיימת מקצה,
לך תנוח.
אתה מוריד נעליים, שוכב, הולך לישון אם אתה יכול אם יש לך הרבה זמן, לא זז, נשאר בצל, אוכל, שותה, ופשוט מחכה לאיט שלך, לא מסתכל על אף אחד, לא מדבר עם אף אחד. פשוט שם אוזניות וכאילו... אבל מישהו צריך להגיד לך את הדברים האלה, כי אחרת אתה לא יכול לדעת לעשות את זה.
כן, זה משהו, באמת, זה מין טיפ לכל מתחרה חדש, ותיק, פשוט שיהיה אתכם מישהו שעוזר לכם, שעוזר בדברים האלה, שמרים מכם את הלחץ הזה של לוגיסטיקה, שמתי נכנס, מתי מתחמם, ושומר אתכם בלופ בלי שתהיו שם כל הזמן לבדוק עם שופטים מתי צריך לעשות את
זה. איך זה... אם אתה נזכר ב-RFA הראשון שלך, איך זה מרגיש?
מה, לעומת...
להיות מתחרה, ב-RFA הראשון שלך וחוויות, כאילו איך זה מרגיש להיות מתחרה לרחבה?
אני הגעתי לגמרי ב-RFA הראשון, אני הגעתי בשביל המינגלינג. כאילו גם ככה אני הרגשתי מנותק כזה קצת מהקהילה, כי כאילו היינו מאשדוד, וזה רחוק כזה מתל אביב, רוב הקרוספיט היה בהרצליה, תל אביב, זו הייתה הסביבה. אז כשאני הגעתי ל-RFA, ואני הייתי שם בשביל כאילו להיות כל הזמן עם הקהל, ואני כאילו הסתובבתי וראיתי בערך את כל המקצים, כאילו, אז, אבל זה היה מעייף, כי נגיד יום שני הביצועים שלי היו פח השפעה. היה לנו שם קלין וכזה טרסטר, נכון? היה פאור קלין וטרסטר ב-RFA הראשון, הלאדר, וזה היה בבוקר. אני הגעתי ואני בקושי עלה 90 קילו, למרות שאז כבר היה לי טרס הרבה יותר כבד, אני בפאור קלין על 90 קילו הזה בקושי עלה, והכל הלך כאילו, היום היה עייף, הייתי גמור, וזה נטו מזה שאני אומר שאני נשרפתי בכל ביום הראשון.
גם זה וגם אני חושב, וזה מה שנראה לי...
אבל התלבתי רצח, אני עד היום זוכר את זה כתחרות כאילו הכי טובה שעשיתי. לא מבחינת, לא מבחינת מקצים, לא המקום, אבל כאילו מבחינת החוויה, זו החוויה הכי משמעותית בקרוספיט תחרותי שהייתה לי אי פעם, זו התחרות הראשונה שלי.
מדהים. מבחינת רעב שזה נותן לך.
מבחינת רעב, בדיוק, מבחינת הכל, אני זוכר, אני הגעתי לתחרות, היה מקצה של דאבל אנדרס ובר מסל-אפס, ואני פחדתי שאני לא אצליח לסיים דאבל אנדרס בלי לשבור, כאילו, כי זה כזה, אתה מגיע ואתה לא יודע, אתה לחוץ, אתה אומר לך, וזה, כן, אני זוכר את זה ממש עד היום, אז אני חושב שכל מי שזו תחרות ראשונה שלו, אתם תהנו ממנה בטירוף.
וגם כדאי לבוא בגישה הזאת.
ממש?
כאילו, כל מי שחושב שהכל ילך מושלם, כאילו, זה לא יקרה. כאילו, גם אנשים שמקצוענים ועושים את זה 10 שנים, כאילו, אף פעם, שום דבר, לא הכל ילך מושלם. אז בטח שזה פעם הראשונה שלכם, תבואו ותעשו את המקסימום, אבל תדעו שדברים הולכים להתפקשש, וזה בסדר.
אני חושב שגם להרבה אנשים, כאילו, שמתחרים במיוחד פה בארץ, אז נכון, יש את הטופ 10, חבר'ה שבאמת עושים את זה, והם רוצים להיות ראשונים, והם רוצים להגיע לחול, ורוצים להגיע לגיימס. אבל לרוב, להרבה אנשים אחרים שנמצאים עכשיו בתחרות, נכנסו לתחרות, הם weekend warriors כאלה, הם עושים את זה כי זה תחביב. ואם זה תחביב שלך ואתה נהנה מזה, אז כך גם צריך להגיע לתחרות, כאילו, כן, להילחם על המקומות שלך, אבל זה לא צריך להפוך לעוד אקסטרה סטרס, אתה אמור כאילו ליהנות מזה בסוף, אתה אמור לצאת משם איזושהי חוויה שהיא חיובית, גם משהו לא הלך טוב, עדיין, אתה חוזר הביתה בהיי מזה שכאילו עשית כזה אירוע מגניב וזה, אז כן, לכל מי שלא מכוון להיות בגיימס, אני חושב שצריך לקחת את זה פשוט כחוויה וליהנות מזה.
כן, לגמרי.
גם ביצועים הרבה פעמים משתפרים כשאתה בא קצת רגוע ואתה ממחלק איפה שצריך ולא נשרף לעשות הכל אנברוקן, ופתאום הביצועים משתפרים ואתה נראה טוב על הבמה.
כן, דרך אגב, כאילו, לבוא לפעם ראשונה לרחבה עם המוזיקה והכל וזה, צריך להיות מאוד מאוד, לא יודע, ממושמע בשביל להצליח באמת לעמוד באסטרטגיה
שקבעת.
זה רמות אדרנלין שאי אפשר לתאר. באמת, כאילו שיש את הפעם הראשונה 3-2-1 גו הזה.
במיוחד בתנועות, כל מיני תנועות פשוטות כאלה, אתה חבל לזה? שאתה כאילו...
אתה על 200 כמה, אתה על 200 כמה שלום שאני בקורא.
אתה על 200 כמה, ואתה גם מצליח לעשות כמות חזרות שהיא פי 2 יותר דבר ממה שאתה עושה בבית. כאילו זה תנועות מסובכות, טכניות זה קצת...
אז מצד אחד זה טוב לנצל את זה, ולא, אתה יודע, בכוח להרדים את עצמך.
כן.
מצד שני גם, לדעת כאילו...
פשוט תלוי בכל אחד ואיזשהו, אם אתה ממש מתרגש וההתרגשות והאדרנלין זה מוריד אותך, כאילו אתה לא מרוכז, אז צריך לדעת להירגע, ואם הפוך, אם אתה יודע שאתה קצת רדום וקצת אדיש, אז תעלה.
זה דרך אגב איזשהו טיפ נחמד, נגיד, הרבה אנשים שותים פרי-וורקאוט לפני אימונים, גם אני הרבה פעמים, אבל נגיד לפני מקצה בערפה, אני יודע שאני גם ככה נכנס לטירוף, אם יש מוזיקה ויש אנשים.
דופק על 200 גם בלי...
אז לא צריך פרי-וורקאוט, נגיד, לפני דבר כזה, גם ככה אני באטרף. וזה עוד יותר
קשה. אגב, גם זה הכל כזה טיפים שהם על הדרך, מתחרויות. קפאין, בטח זה שזה החומר הפעיל, הבטא אני נמצא עושה קצוצים, אבל לא משפר ביצועים במשמעותית. אז הקפאין הוא זה שאתה עושה את העבודה, וקפאין דווקא יכול לתת באמת איזשהו בוסט או שיפור בביצועים ברמות כבדות, בדברים שהם כבדים. לא בדברים שהם אירובים ומחזרים, כאילו שם הוא סתם...
אם יש הרמה כבדה, כן.
זהו, אם יש הרמה כבדה, קפאין, פרי-וורקאוט, כנסו לזה.
להסניף קפאין.
אבל אם זה עכשיו איזה אימון רבע שעה של איזה אמראפ...
מיותר.
חימום טוב, ולהיכנס לזה ואתם תראו שזה מספיק.
דרך אגב, אני תשאל את פרייזר לפי הפודקאסט שלו, הבית העלנין, זה מה שהיה מעיף אותו. אבל נראה לי זה...
השאלה זה כמה. גם שאלה זה כמה ולא רק כמה זמן.
זה משהו גם מאוד אינדיבידואלי, אתה יודע, זה גם אפקט פלסבו. יכול להיות שהיה שותה הרבה מזה והיה מרגיש שזה מה שמשפיע עליו.
יש לי בית העלנין, כאילו, הוא אמור לעזור עם האימהים בעבודת חמצן, וזה שם את כל ה-NO, נכון? איזה... זה? אמור לעזור, אבל זה בדיוק כמו קריאטין בסופו של היום. אתה צריך תקופה ארוכה, ואתה צריך גם מינון שהוא לרוב יהיה גבוה יותר מה שיש לך בסקופ של פרי-וורקאוט. צריך מינון יחסית גבוה, לאורך תקופה, עד שהגוף שלך צובר מספיק. לרוב גם כשאתה שותה כזו כמו של בית הארנין, אתה גם אין לך יותר תקצוצים. זה עובר, אתה מתרגל.
אתה מתרגל לזה.
אז אם יש לך תקצוצים, כנראה שאתה לא מצברת כל כך הרבה בית הארנין, בדיוק כמו עם קריאטין. זה שתיקח עכשיו קריאטין גם לפני תחרות, אתה צריך איזה חודש, חודשיים, כאילו לצבור אותו בגוף, ויכול להיות שזה יעזר לו, ויכול להיות שהוא פשוט דחף מחירות של בית הארנין, כי...
זה בטוח. נראה לי בגלל זה הם הבינו שכדאי להם לפתוח חברת תוספים. אתה ראית שם עכשיו?
לא, אני לא... מה, הם פתחו חברת
תוספים? הוא והבטרי ברוז עשו שיתוף פעולה, והם פתחו עכשיו חברת תוספים שנקראת פודיום.
וואו וואו וואו.
תשמע, הבן אדם גאון, מה, הוא ראה שהוא אמר פעם אחת בית הארנין בפודקאסט, המחירות של בית הארנין קפצו באיזה 1000%. אילון מאסק. טיפ אחד אחרון, ונסיים אולי, פשוט משהו שהוא ממש משמעותי, כל הנושא של אוכל. כמה זה חשוב, קודם כל, לאכול הרבה לפני התחרות, ושתיים, ביום של התחרות, האם זה יומיים בכלל. הרי בסופו של דבר, רובנו לא רגילים, כנראה, כמעט אף אחד בארץ, לא רגיל להתאמן רוב היום ולהיות סביב אימונים, ובתחרות אתה כן. יש לך כמה מקצים, ואתה כל היום שם, ובגלל הלחץ בדרך כלל אוכלים הרבה פחות, קודם כל, אבל מן הסתם שורפים הרבה יותר קלוריות בגלל שאתה בתחרות, ואז יוצא מצב שאתה פתאום בחיסרון קלורי מטורף.
כן, באיזשהו גירעון.
ואז כשאתה מתחרה צעיר, אז מה עשיתי בשנה הראשונה שלי ב-RFA? סיימתי את היום, לא היה לי תיאבון כל היום, בערב באתי ואכלתי חזה עוף ואורז. כאילו אמרתי, אני מתחרה, כאילו אני צריך לאכול נקי. וזה היה מטומטם, כי בדיעבד הייתי אוכל 5 מגשי פיצה בשביל לקבל את האנרגיה הזאת, כי הייתי צריך אותה והייתי דוחף. אז אני בן אדם שמאוד קשה נגיד לאכול נגיד בתחרות. אז אין לי טעם לקחת איתי חזה עוף ואורז, כי זה לא טעים לי ויהיה לי קשה לאכול את זה. אז אני לוקח איתי סנדוויץ' של חמת בוטנים ושוקולד, ופיתה עם שוקולד, ואני לוקח כל מיני דברים כאלה, שאני יודע שאני אצליח לדחוף, והם יהיו לי טעימים, ואני אצליח להכניס את הקלוריות האלה, וזה לא הזמן להיות דוגמן פיטנס ולחשוב כאילו מה התפריט שאני מצטלם הכי טוב. פשוט להכניס את הקלוריות.
בקשר לתזונה אצלי, אני גם, אני נגיד במהלך התחרות, אם אני אוכל, כי לפעמים הייתי כזה אורז עם ביצים שאני כזה מתגן ואז קל לאכול את זה, אבל זה יושב לי בבטן, זה מציק לי, אני מעדיף כאילו סוג של להתחלות על בטן רכה, אז אני תמיד, וזה טיפ פשוט להחזיק בקבוק של ויטמין צ'יק בתיק, ויטמין או כל סירופ, פשוט להוסיף למים, כי בטח אנחנו צריכים פחמימות, זה בסופו שם זה מה שאנחנו צריכים, אז פשוט לשתות מים שהם מתוקים, במהלך היום גם, זה עושה את העבודה, ומה שקרה לי פעמיים, אגב, בערפי, ליום השני, חוזר הביתה, יש לי מסל קרמס, כאילו התקפציות שלי ברגליים, באצבעות, בידיים, פתאום בצעות, ממש, הייתי חוזר הביתה, ואז פעם ראשונה זה, כאילו, זה הפתיע אותי, חושב שזה פשוט היה יום שהוא היה מעייף כזה, בפועל זה היה פשוט כי...
מלחים.
הייתה לי היפונוטרניה, כן, אני שתיתי הרבה מים מלח היום, פשוט מלח, ואז מה שעזר זה באמת מרק אוף עם פשוט מים, כוס מים חיים, מרק אוף. פעם השנייה שזה קרה לי, פשוט באתי הביתה, הזמנו פיצה, באמת הזמנו פיצה, זה מלא מלח, נטרן, פיצה, סיימתי פיצה, יום אחרת הרגשתי אחרת לחלוטין, הרגשתי מדהים.
אין על פיצה, בסוף עם תחרות. טוב, יש עוד מיליון טיפים. אנחנו נדבר מלא מהדברים גם במפגש שאנחנו נעשה, אבל בכל זאת כמה נגיעות. זהו, שני לשביעי, אתם יהיה פרסומים על הדבר הזה.
ואז נפגש, אם אתם לא באים למפגש שלנו, אז נפגש בערפי.
כן, מי שלא ראה את האתר שלנו, הייפר-טרנינג, כנסו לראות, מי שלא ראה את התוכניות אימון שלנו, כנסו לראות, יש 7 ימים ניסיון, אז אתם יכולים להיכנס, להעיף מבט, תראו אם זה נראה מגניב, אתם יכולים באותו רגע לבטל.
כל אוטומטי, הכל כזה, הכל ארצות הברית, אמריקה.
אז תעיפו מבט. זהו, נתראה בפרק הבא.